ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים במפעל אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה, במקביל את זה, בבד עם זה ומכוח זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה הכללית, כלומר האוניברסלית שבו, לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, לגבי הצורה הייחודית לישראל, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. זה עושר גדול לישראל ולעולם, כיוון שבזאת העשייה בכל סוג שהיא, מכל כוח שהיא, כל כוח שהוא, מקבלת את המשמעות, את האיכות, את ההקשר אל התוכן הישראלי, אל הצורה הייחודית הישראלית, שהיא אופי החיים של האומה. ואופי החיים של האומה זה דעת אלוקים, זה הקשר עם התוכן האלוקי, זה לא רק מערכת שעניינה חברה ואומה כמו כל האומות, אלא באמת פה מתגלה הצד האלוקי של המציאות. פה מתגלה הממד הנצחי, הכללי, וממילא שאיפת חיים שהולכת ומשדרגת בעצם הווייתה כתוצאה מסגולותיה, מתכונותיה של החיות הישראלית, של החיות של האומה, הולכת ומשדרגת את כל הערכים האנושיים לכלל היותה מופע אלוקי, כלומר מופע נצחי, כללי, שחובק בו את כל הטוב, את כל השלמות, את כל הצורה האידיאלית שהחיים ילבשו בעתיד, בצורה כזאת ששום תרבות אקטואלית עדיין לא יכולה לגלם את האופי הזה, את האיכות הזאת במציאות הנוכחית. אבל כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כיוון שהכלליות הישראלית היא העולם הבא, היא התוכן האידיאלי ההולך ובא, ההולך ומעצב את כל הערכים, את כל הממדים לכלל הצורה היותר אידיאלית, יותר עליונה, יותר נשגבה ממה שמתגלם כבר בעולם הזה, כלומר ברגע זה, במציאות המוגדרת. כי זו מהות החיות הישראלית, העניין הישראלי זה תמיד התוכן האלוקי שהוא תמיד יהיה אשר יהיה. זה התוכן הגואל, כי זהו התוכן העצמי של החיים הישראלים שהולכים וחושפים את השלמויות האלוקיות האינסופיות. וממילא בזאת מתעלה החול אל הקודש, הנורמטיביות אל המסגבות המופלאה שמעבר לכל הצמצומים של הערכים האנושיים. זהו עושר גדול לישראל ולעולם, כי בזאת מתגלה המאוויה, השאיפה הפנימית של החיים, היא מתיישמת בצורה הזאת, בצורה יותר אותנטית, יותר מתאימה לאופי החיים. זה מה שעושה את האדם למאושר, וזה מה שעושה את האומה למאושרת, וזה מה שעושה את האנושות למאושרת, כיוון שהיא בזאת מתפקדת על פי הלוך הרוח העצמי היותר מתאים לה, שהוא התוכן האידיאלי, הכללי, האלוקי. כל מה שנעשה מישראל בארץ ישראל, כל מפעל, כל עניין, כל דבר שהוא קשור לישראל, בארץ ישראל, ממילא הוא קשור לישראל בפן הלאומי הכללי. כי ארץ ישראל אין דבר חיצוני, אלא קשורה בקשר חיים עם האומה, וחבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ממילא המשמעות של הצורה הסתמית, האנושית, הכללית, אוניברסלית, מתבטלת לגבי הצורה האיכותית, המיוחדה של ישראל, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. אז עד כאן חזרנו למה שדיברנו בפעם הקודמת. החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעיין העצמי, והמקור מזיל הזלות מאות, את משכן השם עימי. אולי כתוב פה כאילו אבל בניגוד לאושר הגדול של ישראל ולעולם, כאשר היצירה העצמית הישראלית זורמת במלוא תוקפה בארץ ישראל, יש חטאים שגורמים גלות. מה שבסיכומו של דבר מנתק את העם מן הארץ, גורם לאובדן הארץ. מה עושה את זה? זה הדלכת המעיין העצמי. יש את זרם החיים הישראלי, יש את אופי החיים, כאשר עם ישראל בארץ ישראל, זה התנאי האולטימטיבי להופעת זרם החיים ישראלי האותנטי, במלוא סגולותיו, במלוא כוחותיו, בצורה שלא לדבר שהיא מזניקה את מפעל החיים והמחשבה בישראל אל הביטוי העצמי המלא שלהם, אלא הוא אפילו סוחף אליו כל דבר מבחוץ. אבל אם יש מצב כזה שמוציא את ישראל החוצה, זה בגלל שאיזה מהלך שהוא סותם את זרם החיים, סותם את את האופי העצמי של החיות הישראלית ממקורה. אלה הם החטאים שגורמים גלות. הם מדלחים את המעיין העצמי, מדלחים, עושים אותו מלוכלך, מעיין נדלח ונרפס. התוהר, הרעננות, הצורה המקורית הישראלית שמגלמת את האידיאליות היותר אלוקית של המציאות בעצם הווייתה, בעצם חייה, בעצם אופי נצח ישראל שמתגלה בעצם החיות הישראלית בכל מופעי החיים שלה, זה לא מתגלה. האופי של החיים הישראליים הולך ומאבד את צורתו העצמית. ריבו בימכם ריבו, כי לא אשתי ואנוכי לא אישה. כי אופי האומה הוא מאבד את טהורו, מאבד את האותנטיות שלו, מאבד את צורת חייו העצמית, וזורמים שם זרמים גלוחים, זרמים מעורבים ברוחות זרות, תרבויות זרות. בילדי נוכרים יספיקו, ילידי רוח נוכריות, וזה גורם לאופי חיים נוכרי, עד כדי כך שבסוף עצם הקשר אל חיי האומה הוא יוצר קלקול בנפש. מי יתנני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי הלכה מאיתם, כי כולם מנעפים, נצרת בוגדים, והדרכו את לשונם כשתם שקר ולא לאמונה, גברו בארץ. אם אתה רוצה לשמור על משהו מטהרת הנפש, אז אל תתחבר לכלל. כי המעיין העצמי, זרם החיים העצמי, הוא דלוח. והמקור מזיל לזלות מאוד, את משכן השם תדמי. מעיין הוא מקור המעיין. המעיין זה אותו נהר חיים שהחיות הישראלית זורמת, מגלמת, נמשכת ממנו. אבל לעולם מעיין החיים הזה הוא תמיד נובע ממקורו, הנקודה השורשית, שמשם הזרם מקלח. והמקור מזיל הזלות מאוד, את משכן השם תימא. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, כי המשכן הוא אינו אלא קונסטרוקציה, מבנה, והמקדש והעובדים בו, המשכן והעובדים בו, זו מערכת שהיא, אני מקווה שמוכר וזכור, ויושבים פה את מה שספר הכוזרי מלמד, שזו מערכת שהיא באה בכל מציאותה לגלם ולהזרים את חום החיים, את אש החיים, את המערכת העולמית היא כולה בבחינת מערכת אורגנית, והמשקל כולו הוא כמערכת אורגנית שהנשמה שלו זה המלך. המלך, כמו שהשכל הוא המלך בנפש האדם, בגוף האדם, בכל המערכת הביולוגית הזאת היא עשויה בשביל ש הנפש תתפקד, ואז תחול בצורה השכלית, וגם כל המערכת של העיבוד והעיכול של המזונות הפיזיים, הם כולם תנאים לשכון החיות הנפשית, הרוחנית, השכלית, האלוקית, בגוף האדם, וכן בנמשל. כי הייתה השכינה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם, והעניין האלוהי ביחסו אלינו כיחס הנפש אל הלב, והמשכן כולו הוא מסגרת שהתפקוד שלה הוא בא לשמור את האש, קורבני לחמי לאישי, לאישי מטרץ כל קשים. הלחם זה מה שמלחים, מחבר, מאחד, מאפשר את תופעת, את שכינת, את תופעת החיות הפנימית, כאשר הסדרים החיצוניים מתאימים לכך. זה עניינו של משכן השם. עניינו של משכן השם, סדרי החיים הכלל ישראליים, כאשר הם נמצאים בצורתם התקינה, כי אז, עשו לי מקדש, שכנתי בתוכם. תופיע החיות האלוקית בתוכם. תופיע בתוכם. ותופיע ביצירתה העצמית הישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, שכמובן השכינה היא רק בציון בראש ובראשון. אבל כשנסתלק את השכינה, כשהמעיין העצמי נדלך, אז המקור מזיל הזלות טמאות. זאת אומרת, זה לא רק כשאתה מסתכל בצורה פלסטית על המציאות, אתה מסתכל על המציאות בצורה שטחית, אתה לא מסתכל בהתבוננות החיונית, הסודית על המציאות. אתה לא רואה את המציאות באורגניות שלה. אז גלות, מה זה גלות? זה כאשר יהודים לא עושים את רצון השם והוא כועס עליהם, אז הוא מעיף אותם מהארץ, גורם להם שהם לא יהיו בארץ. זה העונש. זה הסברה שאנחנו רגילים אליה מאז שהיינו ילדים, והיא באמת עונה על המבט הילדותי. אבל המכניזם של מה שמתרחש שם הוא יותר קרוב למה שאנחנו מתארים פה עכשיו. כי זה לא שגלות זה פשוט שהיהודים נלקחים, מועמסים על איזה משהו ומשנעים אותם למקום אחר. אלא גלות זה אופי החיות הפנימית. אז פה היינו יכולים להבין אותו אולי בשני דרכים. זרם החיים הפנימי נפסק, אבל פה כתוב שזרם החיים הפנימי נדלך. זאת אומרת, כוח החיות האלוקית, נשמת העולם, האלוה שמתגלה כנשמת ישראל, כרוח העולם ונפשו ושכלו וחיותו, המתגלה בריכוזו, שוכן בישראל, המופע שלו, כפי שהוא מופיע בישראל, הוא זורם באופן מלוכלך, באופן שיסודות לא ישראלים זורמים שם, בתוך הזרם הישראלי. זה הדילוח. התוהר, הביטוי העצמי ותכונותיו העצמיות של הזרם, הן לא נושאות רק את עצמו שם, אלא יש פה הזלות טמאות. הזלות טמאות, כי זה כמו המשל, שיש פה מעיין ויש פה מקור, והמעיין נדלך ונרפס, אבל הזרם זורם, אז כל הלכלוך שנשטף אל תוך המעיין הוא עכשיו נזרם, והמקור מזיר להזלות מאוד. אני אתאר לעצמי שנכון לחשוב שלא שהמקור מנביע הזלות מאוד, המקור מנביע את מה שהוא תמיד הנביע, אבל כיוון שכאשר הדברים מגיעים לאינטראקציה עם המציאות והלכלוך שנשטף לתוך התוואי, איך שנשטף לתוך התוואי כתוצאה מן הסתם לא מהזרם עצמו אלא ממה שנפל לתוך הזרם, אז זה יוצא שזה זה מזרים, זה מעצים הזלות טמאות. את משכן השם טימא, זה עומק המושג משכן השם טימא. משכן השם, מרכז השכינה, מרכז החיות הישראלית, החיות האלוקית המתגלה כחיות הישראלית, המרכז הזה הוא נטמא. הוא לא פועם באופן המלא חיות אלוקית, אלא אחרת, חיות אחרת. אקפוץ כמה צעדים קדימה, אולי מעבר אפילו למה שכתוב בו בפסקה, אבל בזאת, בניסוח הזה, אנחנו, יש לנו מבוא לשער גדול שיפתח פה בהמשך הספר, בחלק של ישראל ובחייתו, בסדרת הפרקים הגדולה, הפורסמת, בפרק ג', הפרק י', ועוד, פרק כתבה, לסוגיית המינות. שילך ויתברר שהמינות, שזה כוח החיים הרוחני שמתגלה באופי ההיסטורי הממשי כדתיות הנוצרית, יכול להיות גם המוסלמית, בכל פנים, כל הדתיות שהיא לאורך ההיסטוריה היא מופיעה כתנועה היסטורית דתית, פוליטית, תרבותית, ערכית. אבל זה מה שעכשיו צריך להתברר מתוך המבט התאומי שהרב מצייר פה. זו תנועה נפשית ורוחנית וחיונית, או ליתר דיוק הפך מהחיים, זרם מוות. משנאי אהבו מוות, חיות ארסית, חיות שואפת הפך החיות של נצח ישראל, שזה זרם בעוצמה ישראלית, בעוצמה אלוקית, בעוצמה כזאת שחורץ את הגורל ואת האופי של ההיסטוריה של 2000 שנות מינימום, שהפרצוף של האנושות ב-2000 שנים האחרונות האלה, בחותם ההגמוניה הרוחנית תרבותית של התרבות המערבית, נוצרית, רומאית, אדומית, מלכות אדום. טוב להגיע לממשק עם זה, כי אנחנו מן הסתם כולם פה כבר משננים עוד פעם את נר מצווה של המערה לקראת חנוכה. אז עוקב המערה לאחר הרגישה של בעל מאוז צור, שמנהל את המבט עם ארבעת המלכויות ועד אין קץ לימי הרעה, עד חי אדמון בצל צלמון. זה הזלות מאות, טומאה, אבי אבות הטומאה, מוות. הזלות מאות, הזלות מוות. מוות, איך נגיד, בראש ובראשונה אולי לא ביולוגי, לא במשמעות של המוות הביולוגי, שהחיים הביולוגיים, ההפך של החיים הביולוגיים זה מוות. אבל אצלנו אנחנו יודעים שיש כאלה שבחייהם קוראים מתים, ויש כאלה שבמותם קוראים חיים. כי החיות הישראלית, בראש ובראשונה, זה לא חיות ביולוגית, זה חיות אלוקית. חיות זאת שחושפת את פן הנצח. ברמה הביולוגית אין את זה. אבל ברמה הכלל ישראלית, רק את זה יש. על כל פנים, בראש ובראשונה את זה יש. רק זה נכון שכיוון שהחיות האלוקית הזאת ועוצמת החיות הפלאית של נצח ישראל בעניין האלוהי השוכן בהם, כיוון שזה מסתלק, זה לא מוסיף בריאות ליהודים ולא מוסיף לאחוזי הסיכויים של השרידות שלהם מבחינה אישית, קהילתית ואישית, וזה עלול להתבטא גם בהרבה מוות ביולוגי. כי סך הכל זה כרוך זה בזה. אבל מכל מקום, גם כאשר ישנו קיום ביולוגי, זה לא סימן שאין מוות אלוקי. כי מעט חורבן הבית יצא רוחנו, עטר ראשנו, נשאר לנו רק אנחנו, גוף ולא נפש, ויציאה לחוץ לארץ. זה הקבר, מוות עולם, אנחנו נתראים אל אומות העולם, וכו' וכו'. אנחנו מחכים לתחיית המתים, כאשר הרי השם רוח ממרום, ופתחי תברותיכם עמי ועליתי תחיים על אדמת ישראל, נתתי רוחי בכם וחייתם. זה הכל מדובר על החיות האלוקית. ומכל מקום, כמו שאמרנו, כמו שכל ילד יודע, גלות, זה, יש לזה גם מחיר של חיים ביולוגיים, גם. כל זה כלול בכלל משכן השם טימא. המקור מזיל הזלות מאות. רוח רעה, הרב יקרא לזה בהמשך הספר, יש מין ערס רוחני שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי, שהוא התוכן יותר מעומק, תוכן הקודש יותר מעומק שבעולם. ההזלות הטמאות האלה זה פועל יוצא של מה שתיארנו פה עכשיו. המקור שהוא מצד עצמו הוא אינסופי, והוא בלתי פוסק, והוא כל מקום שנזכר בו נחלה, כנראה זה מלשון נחל, והנחל שלנו זה המעיין, אבל כיוון שהוא נובע מהמקור הזה, אין לו הפסק. אין לו הפסק, אבל המופע שלו הוא מתהפך להיות למה שהוא נורא. אורניה קרא לו ילדה, אמר לו, אמר לה, הוא מינה לברוריה, אורניה קרא את לו ילדה, אמר לו כן, אורניה קרא את לו ילדה, בנים לגיהינום כבתייך. ילך הרב יסביר פה שכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, אז הארץ תחרב, ואז המעיין יפסוק מלהזיל, והוא מסתנן כמעה כמעה. אני רוצה להגיד, המעיין יחרב, המעיין יתייבש, אבל יתברר פה שהמקור לא מפסיק להזיל, רק אם הוא ימשיך לזול דרך המעיין הוא יזיל הזלות מאוד, ועדיף שהוא לא יזול, כי לו ייצרו החיות, ייצרו החיים הפנימיים, ייצרו את המופעים האקטואליים שלהם, זה ייצור העצמה ל פרוורסיות נפשיות, לסטיות נפשיות, רוחניות, אדירות, כמו המבנים הנפשיים, הנשמתיים, של המינים. וזה הגדולה ברעות, הנוראה ברעות שהיו לישראל, עד שהיו צריכים לתקן אליהם ברכה בפני עצמה. ברכת המינים, ביבנה. כי זה כל הרע אויב בקודש, זו מציאות שבה המקור הקדוש, משכן השם, נטמע. וההשלכות של זה הם באמת, כדי לפרט אותם אז צריך לפרט את כל הסיפור של ימי הרעה, אבל אני אסתפק פה עכשיו בקווים שסרטטתי מקודם, להגיד זהו, זאת אומרת השלם את החסר, להבין עד כמה זה רע ועד כמה זה נורא בתבנית המילולית הזאת של שכולנו יודעים שהיא הזוותית מכל 2000 שנות הגלות, שלטון שלטון החושך, 1000 שנות החושך של הכנסייה, זה אפילו מושגים בינלאומיים, ימי הביניים, אבל בעם ישראל והעולם כולו, הכל זה פועל יוצא של דעיכת החיות הישראלית, והפן הדומיננטי במציאות זה אותו רוח רעה של שרו של אדום, שהולך ושולט פה, שמקבל את יניקתו מן הקודש, שהסתאב, שנטמע. וטימאו כל השמנים. משה, רצית להגיד משהו?
שכתוב שעבר עצמי יום אחד נשחט, משמע לא כמו שאמרנו, מה ש... אמר שיש הפרדה בין ההזלות עצמן לבין המקור. פה זה נשמע כאילו זה... אז כבר עצמו נשחט.
אתה צודק. ומכל מקום, אני מציע להבין כמו שאני מפרש, על אף הקושי בלשון, כי המקור... המקור העצמי המיוחד, אני מציע להבין אותו שהמקור כפי שהוא זורם בצורתו המיוחדת, שלמעלה נאמר שזה המעיין העצמי. כשהמקור המיוחד נשחט, אז הנה מתעלה המקוריות היסודית. אז פה זה חילוק בתוך המקור למה שמופיע בצורה עצמית, אבל המקוריות היסודית היא מתעלה, והיא אי אפשר להגיד שהיא נשחטת. כי שוב, אני חושב שמאיך שאני מפרש את זה, זה נכון, מדובר פה על השכינה. מקור השכינה הזה כבר, אתה מבין? המשכן נשחט, אבל אתה לא יכול להגיד, זאת אומרת, עיקר שכינה בתחתונים, זה איך שזה הולך ומופיע למטה, איכשהו יכולים להבין את זה, כי ריבו בינכם ריבו, כמו שאמרתי. אבל אתה לא רוצה להגיד למעלה מזה. כל פנים, קשה להעלות את זה על דל מחשבה. זה פשוט לא סביר. אז על כן, גם אם יש איזה קושי, לא חושב שזה קושי, זה נורא. ככה צריך להבין את זה, ככה אני חושב יותר נכון. אולי באמת, בהזדמנות זו, אני מרחיב קצת במושג הזה, מקור ומעיין. המושג מקור ומעיין. המושג מקור ומעיין, טוב, זה סך הכל זה משל. מעיין, מעיין, כולם יודעים מה זה מעיין, והמקור זה מה שהמעיין נובע משם. והמשל הזה הוא יכול לשמש לכל מיני דברים. ומכל מקום, בואו תסתכלו פה בעמוד קופנון חיית. ואני מעוניין להעלות פה בעוד שבשונה את העובדה הנקראת לעין, שרה משתמש במשל הזה פה. גם פה הוא מדבר על מקור ומעיין. האם אני מתכוון בזאת להגיד זה המקור וזה המעיין? אני בעצמי לא בטוח, אבל רוצה לשתף אתכם בדילמה שלי. אפשר לחשוב על זה ביחד. מראש אומר, זאת אומרת, מראש אומר שרק שימו לב למקור הזה, המקור הזה, ואז נחשוב ביחד האם זה המקור והמעיין שלנו. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה, ואחרונה היא הורה ונשמתה של הראשונה. טוב, כל מי שקצת יש לו ניסיון בכתבי הרב, תוצא מזה שהוא מכיר קצת, אז מיד מתרשם שהנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, זה בשפה מפורסמת אחרת נקרא האידאה הלאומית, בלשון מהלך האידאות. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית של כנסת ישראל. מה זה הנטייה הרוחנית של כנסת ישראל? אם הנטייה הלאומית זה האידאה הלאומית, אז הנטייה הרוחנית לא נותר לה אלא להיות האידאה האלוקית. ואחרונה, הנטייה הרוחנית של כנסת ישראל היא אורה ונשמתה של הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל. שתיהן יחד ממקור אלוקים חיים הינן יוצאות, וממעיין האמת והאמונה האלוהית נובעות. אז פה יש לנו מקור אלוקים חיים ומעיין האמת והאמונה. מקור שמתגלה במעיין אמת ואמונה, בואו תחזיקו את האצבע פה, בשביל זה יש לנו כמה אצבעות, וגם תפתחו בעמוד חף, אם אני זוכר טוב. ופה יש, שוב, שימוש לשוני, דומה הפעם בצורה שפה פה אי אפשר להסתפק למה שכתוב בעמוד קופים אחרת. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא. ככה עדיף שיהיה כתוב. דרך אמת ואמונה נולדנו, ובה אנו מתגדלים. פה לא כתוב מעיין, אבל מה שפה בקוף נומחית כתוב מעיין האמת והאמונה, האלוקית נובעות, אז כל זה, יש מקור פה, בקוף מנחה כתוב שממקור אלוקים חיים, ופה כתוב ממקור הקודש. טוב, זה אני חושב ש... לא הבנה רבה, אבל כנראה זה אותו דבר, למדנו אלוקים חיים בקודש, סביר זה, למרות שאנחנו מקצוענים יותר מדי, טוב, טוב להניח שזה אותו דבר. מקור הקודש, זה מרכז החיים של נשמת ישראל, מקור הקודש, זה נשמע בסדר גמור, ברור, הקודש, הקדוש, ברוך הוא, מקור אלוקים חיים, נובעים, החיים, כן, כמו שהזכרנו פה לפני כמה דקות, את הכוזרי על ידי, האלוה, הלא הוא רוח העולם, ונפשו, ושכלו וחיותו, שעל כן נקרא חי העולם, וחי העולם הזה, אז הוא הופעת אלוקים חיים, הוא מלך עולם, שכל החיות הישראלית ונצח ישראל, זה מצד שאני השם לא שני, ולכן אתם בני יעקב לא חיותם. הופעת זרם החיים האלוקי הזה, ממקור אלוקים חיים, הוא מתגלה בחיות הישראלית. אז ברור שזה מקור נשמת ישראל. אם נשמת ישראל מציין את כוח החיים הישראלי, אז כוח החיים הישראלי הוא נובע מהקודש, במקור הקודש. קודש ישראל השם הוא שתבועתו, והקודש העליון זה קודש הבריחו בישראל. עניין אחד, אתה אחד, שמך אחד, עמך ישראל אחד, בארץ. זה אותו עניין, התוכן האלוקי, המקורי, כפי שהוא מתגלה בזרם החיים האלוקי הנצרי בישראל, בארץ. אז זה מה שכתוב פה, מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודשי, ואצלנו בנונחת, אז כתוב, ממקור אלוקים חיים הינן יוצאות, שתי האידאות היסודיות של נשמת ישראל, שהיא כנסת ישראל. כנסת ישראל זה זה למושג נשמת ישראל, ויש לה שתי האידאות היסודיות שלה, שהן נטייה לאומית, שהיא מכנת הגוף לנשמתה, שזה הנטייה הרוחנית שלה, שזה האידאה האלוקית שלה, שהיא אורה ונשמתה של ראשונה, ושתיהן יחד ממקור אלוקים חיים מן יוצאות, וממעיין האמת והאמונה האלוקית נובעות. האמת והאמונה אני יודע, אולי פה פירוש המילה אמונה, אם נמשיך את קו החשיבה שלנו, זה יתאים לנו אל המטבעות הלשוניות התנ"כיות שצדיק באמונתו יחיה, ואם אנחנו מבינים בצורה פשוטה מאוד שפירוש המילה אמונה זה קשר לקדוש ברוך הוא, אז צדיק באמונתו יהיה קשור לחיות האלוקית. ובאמת אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, כי הוא חייך ואור חמך לשבת על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אז אלה פסוקים שאנחנו מגילים בהם, וזה כנראה הקונספט שלהם. ליבי ובשרי ירננו אל חי, אומרת הנשמה המרכזית הכוללת את כל ישראל. והחיות האלוקית היא מופיעה בהוויית החיים הממשית היושבת על האדמה, ובזאת היא דבקה באלוקים, כלומר מאמינה, כי הצדיק שבכל הדורות, וזה ודאי יש פה בסוף הספר ביטוי מאוד מפורסם של הרב, שאין צדיק בעולם שיכול להגיע לקו קפסוליה של כנסת ישראל כולה. גם משה רבנו, שאין צדיק כבן אברהם, יש צדיק ממנו. מי הצדיק ממנו? זה הצדיק שבכל הדורות, לא כנסת ישראל. אז הצדיק המוחלט זה עמך כולם, הכלליות שבעמך כולם, אז זה החיות האמונית שבו היא הקשר של הצדיק שבכל הדורות עם המקור האלוקי, עם חיי העולם. ממקור אלוקים חיים, ממקור הקודש נובעים חיי ישראל, שהם האמונה, הם מעיין האמונה, הם מעיין האמת והאמונה. ואם אנחנו איפשהו מאתרים את אזור ההבנה של מושג אמונה בתור הופעת החיות הישראלית בצורה ממשית כאן בארץ, הדבקות של עם ישראל במקור אלוקים חיים, כפי שמתגלים החיים האלוקיים בחיות הישראלית ממש, שזה נקרא האמונה. אז האמת, אמת ואמונה, כל זאת קיים עלינו. אמת זה המציאות שיוצרת את הממשק כנראה בין האמונה ובין הקודש. הקודש זה כנראה מבקור אלוקים חיים. אמונה זה כפי שהמקור הזה מופיע וזורם במעיין החיים שלנו. והאמת, ואם יצא לנו שלישייה כזאת, אז למה שלא נחשוב שאמת זה התורה, תורת אמת, והקודש זה הקדוש ברוך הוא, והאמונה זה ישראל, קודשי בריך הוא הייתם ישראל. והם שלושת החלקים של הלוחות של הגמרא שם בשקלים, כשהמהר"ל מביא את זה בתחילת נצח ישראל. טפחיים בידי הקדוש ברוך הוא, טפחיים בידי משה, וטפחיים חלק. ויוצא לנו לענייננו שהרב מכנה את מקור אלוקים חיים זה המקור, והמעיין זה שהמקור נובע, אז בראש ובראשונה הוא מופיע באמת ובאמונה. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא, ודרך אמת ואמונה נולדנו ובה אנחנו מתגדלים. וגם פה בעמוד שלנו, בעמוד י' א', אז למטה יהיה כתוב שהדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור ונקי וטהור ומסוגל להופעת האמת האלוהית. והנה מופיעה פה הגדרה של המוצג אמת אלוהית. מה זה אמת אלוהית? הופעת האמת האלוהית זה הלבשה. במקום הופעה נכניס את המילה הלבשה. והאמת האלוהית הגדרתה החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. ואם נגיד שהקודש זה מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודשי, ובעליונות הקודש אז יש שם חפץ מרומם ונשגב של המגמה האידיאלית, אז שמה שנמצא שם בקודש וכשהוא מתגלה בזרימתו החפצית זה נקרא אמת. וכשהאמת הזאת מתלבשת, מופיעה, אז היא, טוב, היא יוצרת עם הדמיון של ארץ ישראל. עכשיו אני רוצה להגיד, לא נעזוב רגע זה את הדמיון, אבל אני, כנראה כאן שם למטה, באזור למטה, שם מופיעה אמונה. אבל העיקר, פה אני מביא פה את הקשר שבין האמת והקודש. האמת האלוקית, זה החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. ויוצא לנו שהמשל של המקור והמעיין הם משמשים בעמוד מפנונחה למקור אלוקים חיים ומעיין האמת והאמונה. עכשיו ישנה אפשרות ששוב אני לא סוגר עליה, אבל אני לא פוסל אותה, אבל אם עכשיו נתפוס אותה, אז פה יוצא לנו שהמקור זה הקודש והמקור זה אלוקים חיים. אז אתה לא רוצה להגיד לי שהקודש במקור אלוקים חיים נטמע, נשחט, זה לא הולך, זה ברור. אז לכן אם כך נתפוס, אז ודאי שזה הפירוש שלי הוא הכרחי. כל פנים אי אפשר ללכת, אין אפשרות לכיוון שלך. אבל אני אגיד לכם את הספק שלי בכיוון הזה, כי אם נתפוס את הקו הזה, אז יוצא ש יש פה ארבעה מושגים. יש פה על פי פסקה קוף נונחה, פסקה בעמוד קוף נונחה, מסתבר שיש פה ארבעה מושגים. יש פה מושג שנקרא הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, יש פה מושג שנקרא הנטייה הרוחנית של כנסת ישראל, והם שניהם ביחד מופעים פרטיים של כנסת ישראל. וכנסת ישראל זה קרוב לוודאי זה עם המושג נשמת האומה. ואם אנחנו מזהים אותם, אני חושב שכך נכון להבין בוודאות מאוד סבירה, שזה האידאה האלוקית והאידאה הלאומית, יוצא שמעיין ומקור, על כל פנים כמו שהם משמשים פה, בעמוד קנ"ח, זה לא זה למושג אידאה לאומית ואידאה אלוקית. אלא האידאה הלאומית והאידאה האלוקית, הם שניהם ביחד נובעים מהמעיין שנובע מהמקור. ואם נצייר את זה בצורה גרפית, שאני לא יודע אם מותר לעשות דברים כאלה, כל פנים, זה ודאי שיש בזה איזה קלקול מתודי, כי זה, אנחנו צריכים להתרגל, להסתכל, להבין בהפשטות, ולא ב, לא בצורה גסה. אבל אם בכל זאת נעשה את זה, אז נגיד, זה כמו שתי עולמות, זה למעלה מזה. למעלה יש שניים, נשמה וגוף, הנשמה זה מקור לקיום חיים, ומעיין זה דרך אמת והאמונה, והם שניהם פועלים כדבר אחד על העולם התחתון, ששם גם כן יש שניים שמתייחסים ביחס של נשמה וגוף, אידאה אלוקית ואידאה לאומית. ואם כך, ואם אנחנו רוצים לעשות העתק הדבק לענייננו, אז יוצא שהמעיין זה המקבילה השורשית, הנשמתית, למושג האידאה הלאומית שנמצאת במציאות הנמוכה, אבל שנמצאת במציאות העליונה. אבל אולי זה לא נכון, כי בסדר, הרב לא חתום על חוזה שכל מקור, שמותר לו להשתמש במשל הזה של מקור ומעיין, אך ורק ביחס לממדים השורש נשפטיים של כנסת ישראל. אולי הכוונה פה זה כן לאידאה הלאומית ואידאה האלוקית, וזה המקור ומעיין. מה אני אגיד לכם? לכל הפחות, אחד מרבותיי, שיש לי יראת שמיים פניו מאוד מאוד, כך הוא מסביר. כל פנים, אינני יודע אם מסביר, ככה שמעתי אותו פעם, בעבר מסביר. תלמידי חכמים, איך תסמוך עליהם שחושבים היום עד שחושבו מחר, זה לפעמים משתנה, בטח בדברים כאלה. אבל ככה יצא לי לשמוע, ועל כן אני בספק. אני לא יודע מה אני חושב. על כל פנים, אני קצת יודע, אני כן יודע מה אני חושב, אני קצת, יש לי כן נטייה להגיד שזה אותו דבר. שזה כן אותו דבר. זה הנטייה שלי, אבל אני לא בטוח בזה. אז פרסתי לפניכם את מצבי, וזה מצימום של מה שאני יודע להגיד ברגע זה. אז יש פה מעיין עצמי, יכול להיות שהמעיין עצמי זה הנטייה הלאומית היהודית של ישראל, ואז... ואז נכון, יכול להיות שזה גם כן, שזה בעצמו, מתי שכתוב ריבו בימכם ריבו, כי לא אשתי ואנוכי לא אישה. אז כן, הרב במהלך הדעות, אז הוא משתמש בפסוק הזה, להסביר שהנטייה הלאומית היא נטמעה מאוד, עד שהבנות אבותינו, הורידו כל כך את כנסת ישראל ממון גבורתה וקדושתה, חטאת הקהל, רחבה וגדלה כותלה, כל כך נתרחקה האידאה הלאומית בריחוק קיצוני מהאידאה האלוקית, ומברו לקלקולים שטף הצוואר, אז התבטאה בכל מרירותה, הגערה הנוראה והעמוקה, ריבו ומלחם ריבו. אז האימא הזו, זה האידאה הלאומית, והנה היא נטמעה, היא שמתה אימא, מרגישה אורתם, ויכול להיות שזה בדיוק מה שמתואר פה. ואז המקור מזיל הזלות מאוד, זה האידאה האלוקית לא מצד עצמה, כי היא מצד עצמה בצורתה היסודית היא לא יכולה להתאמה, אבל כן, האידאה האלוקית במהלך האידאות, אז כותב הרב שההכנה לרעיון האלוקי נמצאת באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושים, בכל פלגותיה, משפחותיה, גוייה. זאת אומרת, קשה מאוד למצוא, אם בכלל, איזה חברה או איזה תרבות שהיא חיה בלא אמונה, זאת אומרת, בלא יחס לאלוקים, בלא שהרעיון האלוהי הוא הקדוש, העליון, האלוקי בחיי. ואלוהים, זה המילה יותר יקרה בכל מקום בעולם. בכל כלל שיוצאים מן הכלל, ענייננו לא מעניינים אותנו יוצאים מן הכלל. אבל אלוהים, דבר מאוד משמעותי. אבל גם מאוד משמעותי השאלה למה אתה מתכוון שאתה אומר אלוהים. ופה, כל התשובות שאתה מקבל, יש לך מקום לצפות. זאת אומרת, המערכת הציפייה שלנו לתשובות שתקבל בכל מקום לגבי השאלה הלא נעימה הזאת, אם היא תישאל, יצפה לתשובה לא נכונה. זאת אומרת, לתשובה כזאת שאברהם אבינו החזיק בשבילה את הפטיש ביד שלו. והוא טיפל בהשלכות של התשובות שם, בחנות של תרח. וכי זה מופיע בהמון המון המון פרצופים. אז אם נתיכם, האידאה האלוהית, אז, וגם פה, רמות רוף ד', אז הרב יכול להגיד, הוא אומר, הכנה לרעיון האלוהי, שזה האידאה האלוהית, כפי שמופיעה בלבבות, בכל הלבבות, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה. כי הצמאון לאלוקים זה בלתיים, זה טבע הנשמה האנושית, זה צלם אלוקים שבאדם. ובכל מקום יש צורך לאלוהים. אז יש המשכה פנימית אל האורה והמנוחה והרוממות והמוות שברעיון האלוהי, אבל סובב הולך רוח האדם לבקש את מגמתו וגם בדרכים שונות, בחזיונות מתנגדים זה לזה, ברבוריה של ערפלי צל מוות עם ניצוצי נוגה. גם נוגה זה לא נכס גדול, לא כל שכן שערפלי צל מוות. וזה המופעים של כל ההכנה, זאת אומרת, המופעים הפרטיקולריים, הממשיים, שההכנה לרעיון האלוהי, האידאה האלוהית, יוצרת בכל מקום שהיא יוצרת אינטראקציה עם רוח אדם. והתוצאות הן, איך נגיד, תמיד לא טובות. לא יוצא, יוצא מן הכלל אחד. וזה עם ישראל, כנסת ישראל, האידאה האלוקית, מופיעה בהתאמה מלאה לאידאה לאומית בעם ישראל, כי עם ישראל חד. שגם בעם ישראל האסון יכול לבוא, והוא בא. אלה מראה רעה שעליהם אנחנו סוקרים עכשיו בכל מה שאנחנו מדברים. אבל אם נתפוס כך, אני מנסה להסביר בהתאם לכך, אז אפשר להגיד כן, אז המקור מזיל הזלות מאוד, והמקור העצמי המיוחד נשחט, זה האידאה האלוקית, והיא נשחטת לא מצד עצמה אלא מצד מופעיה. אז בסדר, אז אפשר על פניו להסביר בצורה הזאת, המעיין האידאה הלאומית, המקור האידאה האלוקית, ועל זה מדובר. אבל אם ננסה כן לזהות בין המושגים מקור ומעיין שבעמוד קופנון ח', אז זה לא מה שכתוב פה, אלא פה מה שכתוב זה משהו על השחתה של משהו הרבה יותר פנימי, מעל האידאה האלוהית. עצם המעיין זה מה שמזרים את החיים בכנסת ישראל, וחיי כנסת ישראל מצד מה מופעיה הווייתיים העצמיים הם נשחטים. לא רק הלוכי הרוח שלה הן הלאומית שאינה יכולה להכיל הלוך הרוח הזה ומעוותת את הרעיון האלוהי, כי שניהם נשחטים. המעיין, זאת אומרת, המופעי, המפרט של כנסת ישראל, הרוח הלאומית והרוח האלוקית, האוריינטציה הלאומית, היא נתמת ומסתאבת, ואז זה מעוות את האוריינטציה האלוהית גם בעם ישראל. יבחר אלוהים חדשים, אז לחם שערים. אז שכל המערכת החיצונית של החיים, הן ההיסטורית, הן הרוחנית תרבותית, ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. אתה את הדעת מאסת ונסך מקיים לי. ותוסי התורה לא ידעוני. אז כשזהו המצב, אז עצם החיות הישראלית זורמת בצורה פרוורטית, סוטה, דלוחה, וזה המעיין שנשחק. אמנם המקוריות הישראלית, בכלל. ודאי שלא, אלא המקור מזיל הזלות מאות. המקור מזיל הזלות מאות, משכן השם תימי. והשכינה, כנסת ישראל, אור השכינה הוא כנסת ישראל. האידיאל ישראל ישוב באומה כולה, עושה אותם לא חטיבה אחת בכל דורותיה, זה הגדרת הרב למושג שכינה, וזה כנראה זהה למטבע הלשונית שאנחנו אמורים להכיר. גם לא שאנחנו מכירים את אורות מהקוז הזה, ששכינה הייתה בישראל, מבחינת רוח חיים בגוף האדם. אז השכינה, את המשכן, את מרכז השכינה, את הכלי להופעת השכינה, המשכן השם תימא, השוכן איתם בתוך תומותם, וכי אני השם, אל תתמאו בכל אלה, כי אני השם, ואל תתמאו אותי כביכול. אז מדובר על המעיין העצמי שהוא החיות, כפי מופעה הממשי בזרם החיים הישראלי נשחת. זה מחולל זרם חיים שהופך להיות לזרם מוות. מסנאי אהבו מוות בכל המציאות כולה, מעוות את סדר ההיסטוריה האנושית משורשה. בלשון, מי מכירים שמכיר, יש ביניכם שיושבים פה שבדי מכירים, איגרת עין א' בצמח צבי, זו הפרוגרמה של אי פרוגרמטיות של הרב צבי יהודה. פרוגרמת ההיסטוריה תופסת כיוון סוטה שזורם בכיוון הפוך לכיוון הזרימה שלו. והמקור מזיל הזלות מאות, כי את משכן השם תימי. וזה מה שכתוב פה. טוב, שומע ישמע בוחר יבחר, או שיחשוב, או שיתברר, או שיש דרכים. פרסתי פה שתי גישות פרשנות. רגע, אני נדמה לי שהם שניהם אפשריות, ויתכן שזה מה שנדמה לי שהם אפשריות בגלל מיעוט דעתי וידיעתי. אז אדרבה, תצטרפו למשימה, שים לב, אם לא, אם אפשר, אי אפשר להוכיח, אני חושב מה שהבאתי, אז אי אפשר להוכיח. עכשיו גם ככה, גם ככה. מסתם הרב התכוון למשהו מסוים, אבל מסתם נהיה יותר רציניים, יותר בקיאים ברב, בעניינים, אז נגיע למסקנה חד משמעית. ומי שיגיע למסקנה, שירים אליי טלפון, או יגיע אליי מהר.